טוב, אני עושה מיוט לכולם, אבל משאיר לכם את השליטה על על המיקרופונים. יש לנו לא כל כך הרבה שומעים היום, אז אפשר, אני חושב, להסתדר גם עם זה. אוקיי, טוב, היום אני חשבתי קצת לדבר על המשמעות של שבועות, ולא דרך קטע של עניה, ורוצה לדבר על איזה היבט, היבט אולי הלכתי או מטה הלכתי של שבועות. אנחנו רגילים לאמירות על המשמעות של מתן תורה, התגלות של הקדוש ברוך הוא, איזשהו מפגש איתו, יציאה שלו לעולם, כל מיני ביטויים חגיגיים, טקסיים, רוחניים, ואני לא יודע מה, נפשיים. אבל אני חושב שבראש ובראשונה, המשמעות של האירוע הזה היא איזשהו סוג של בריאה של מימד נוסף במציאות. כבר כל מיני דרשנים עמדו על היחס בין 10 מאמרות שבהן נברא העולם לבין 10 הדיברות שניתנו בהר סיני. 10 המאמרות זה בריאה של העולם הפיזי, ו10 הדיברות זה בריאה של העולם הנורמטיבי. כן, העולם של האסור והמותר, החייב והפטור וכו'. כשהפער בין שני העולמות האלה, או שתי הקטגוריות האלה, מתואר בפילוסופיה על ידי מה שהרבה פעמים קוראים הכשל הנטורליסטי, שבעצם אומר לנו שיש איזשהו גאפ, איזשהו פער בלתי ניתן לגישור בין עולם העובדות לבין עולם הנורמות. אז במישור הלוגי הצרוף, אז אנחנו יודעים שאי אפשר לגזור מסקנה נורמטיבית מהנחה עובדתית. כן, אם הקיר הזה הוא לבן, אני לא יכול להסיק מזה שהקיר הזה הוא יפה. כדי שהטיעון יהיה תקף, צריך עוד הנחה נוספת, שאומרת, נגיד למשל, שמה של לבן הוא יפה. ההנחה הזאת היא הנחה שבמהותה היא לא עובדתית תאורה. נכון? כשאני אומר שכל מה שלבן הוא יפה, זאת לא אמירה עובדתית. זאת אמירה שקושרת אותי בין העובדה, לבן, לבין השיפוט, היפה. אז לכן כדי לעבור ממישור העובדות למישור השיפוטים, הנורמות האסתטיות או האתיות, צריך עוד איזושהי הנחה, עקרון גשר, שמעביר אותי מהעובדות אל הנורמות. אותו דבר במישור האתי. הקשר הנטורליסטי בעצם נולד סביב דיונים באתיקה, שהשאלה הבסיסית שאיתה הוא מנסה להתמודד, זה איך אנחנו מצליחים לבסס נורמה מוסרית. זאת אומרת, למה אסור לרצוח או לגנוב? אז אפשר להגיד, כי רצח הוא, לא יודע מה, גורם לסבל למשפחה או לחברים. רצח של בן אדם. תגיד שאני הורג אותו בלי להכאיב לו. אז גורם צער או סבל למשפחה, לחברים וכו'. לא משנה כרגע, סיבה כמובן די שולית, אבל לצורך הדיון רק. גם אם אני מקבל את העובדה שרצח גורם לסבל למשפחה ולחברים, זאת עובדה, בסך הכל זה די ברור, עדיין אין בזה כדי לומר שרצח הוא אסור. אני צריך כמובן להוסיף עוד עיקרון שאומר שמה שגורם סבל אסור לעשות. בדיוק כמו הלבן הוא יפה, כן? איזשהו עיקרון שמעביר אותי ממישור העובדות למישור הנורמטיבי. למישור של זה גורם סבל, למישור של אסור לעשות את זה. גורם סבל זה עובדה, אסור לעשות את זה זה נורמה. זאת אומרת, יש איזשהו פער מסוים, שאם אנחנו לא מצליחים לצאת איכשהו מעולם העובדות, לא נצליח לייצר נורמות. זאת אומרת, נורמות לא יכולות להתבסס על עובדות בלבד. זאת אומרת, בעצם זה אומר שיש שתי ספרות של טענות, טענות נורמה וטענות עובדה, ואין קשר ביניהם. זאת אומרת, אי אפשר לעבור מאחד לשני, זה מין, זה קיר ברזל חוצץ בין שניהם, ואין, הקישור ביניהם צריך איכשהו להיעשות על ידי עקרונות גשר שונים. שני העולמות האלה, שניהם היו צריכים להיברא. עולם הפיזי, העולם של העובדות, נברא ב10 מאמרות, במעשה בראשית, והעולם הנורמטיבי, כן, מה שצריך, אסור, חובה לעשות, כן, צריך זה חובה. צריך, אסור ומותר לעשות, זה נברא על ידי עשרת הדיברות בעצם, או התגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ולכן בעצם נוצר כאן איזשהו סוג של, עוד סוג של בריאה, משהו אחר שהוא לא העובדות. עד שזה נוצר, מה שהיה בעולם זה עובדות. לא היה בעולם נורמות, חייבים, אסור, מותר, זה עולם מושגים שלא לא היה קיים. והעולם, אני אתן לה אולי דוגמה שתמחיש את זה, או נקודה שתמחיש את זה קצת יותר, אם למשל אנחנו מחזיקים בתפיסת עולם מטריאליסטית, נגיד שבעולם יש רק חומר, אוקיי? עולם הוא פיזיקה בלבד. חומר, אני מתכוון, רק פיזיקה, לא רק חומר. אור, נגיד, לצורך הדיון, גם חוקי בעולם מטריאליסטי, למרות שהוא לא, אין לו מסה. בעולם מהסוג הזה, נדמה לי שלא יכולות להתקיים נורמות. אי אפשר לדבר בעולם כזה על אסור, מותר, חייבים. מה זה נקרא חייבים? מישהו יכול לדבר עם אבן, להגיד לה שהיא חייבת משהו, או שאסור לה משהו, זה לא רלוונטי. אז בעולם שבו יש רק חומר, רק פיזיקה, אז אין אסור ומותר, יש עובדות, יש נכון ולא נכון, זה הכל. אבל אסור ומותר זה עולם שבמהותו לא, הוא עולם אחר, הוא לא שייך לעולם החומרי. לכן בהקשרים שהם לא אנושיים, בהקשרים של דומם, אי אפשר לדבר גם, אנחנו לא יכולים לדבר על אסור ומותר. אני לא יכול להגיד לעץ, אסור לך לעשות משהו, או אתה חייב לעשות משהו. כיוון שמבחינת העץ, מה שיש זה עובדות, הוא צומח כך והוא לא צומח אחרת. זה הכל, מה שנכון נכון, מה שלא נכון לא נכון. אסור ומותר זה איזשהן נורמות שאנחנו מטילים אותן על העובדות. במצב עובדתי מסוים כזה, חייבים לעשות כך, או אסור לעשות כך. זה משהו שמוטל על העולם של העובדות, על העולם הפיזיקלי, אבל הוא עצמו לא מאותו סוג. זה משהו אחר. המשהו הזה נברא במעמד הר סיני, במתן תורה. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ומצווה, אז לא רק שהוא נתן לנו ציוויים, אלא המושג ציווי נוצר שם. אבל כדי להבין את זה קצת יותר, אולי אני אביא אולי עוד דוגמה לפני שאני ממשיך עם זה. יש... אני אביא אולי עוד דוגמה, נגיד שאנחנו מדברים על החוק, אוקיי? אז החוק, נגיד, אסור לעבור באור אדום. אז גם אם לא היו מחוקקים את החוק שאסור לעבור באור אדום, זה היה מסוכן לעבור באור אדום. נגיד שכולם כן עומדים באדום ועוצרים בירוק, אבל אין חוק, אוקיי? אז לעבור באור אדום היה מסוכן, אבל הוא לא היה אסור. מה ההבדל? מה ההבדל בין מסוכן לאסור? מסוכן זה עובדה. אם תעבור, יש סיכוי גדול שתיפגע, או סיכוי יותר גדול שתיפגע. עכשיו, כמובן, אבל מבחינה נורמטיבית, אוקיי, זאת עובדה. מה זה אומר מבחינתי? אם אני רוצה לקחת סיכון, אני אקח. לא רוצה לקחת סיכון, אני לא אקח. אין פה, עדיין לא נמצא פה המושג של אסור ומותר. בשביל להפוך את המעבר באדום לאסור, חייב להיות עוד משהו חוץ מזה שזה יהיה מסוכן. חוץ מהעובדה. הדבר הנוסף צריך להיות ציווי. או חיקוק. כן, בהקשר של החוק, צריכה להיות חקיקה, שהכנסת או מי שמיופה כוח מטעמה, שקובע שאסור לעבור באור אדום. הקביעה הזאת היא זו שמייצרת את האיסור, לא המסוכנות. מסוכן זה היה עוד לפני החקיקה. מכוח זה שזה מסוכן, אף אחד לא יכול לבוא אליה בטענות. זה מסוכן, ואני לוקח סיכונים, אז מה? זכותי. אני מחליט אם אני לוקח סיכונים או לא. אפשר לבוא אליה בטענות רק אחרי שהדבר הזה עבר למישור הנורמטיבי. זה הפך להיות נסו לחוק כלשהו שאוסר את זה, שמחייב את זה, שמתיר את זה, ואז אפשר להתחיל לדבר במונחים של אסור, מותר, לתבוע מישהו, לדרוש ממישהו לעשות דבר כזה או דבר אחר. בהקשר שלנו, אז החקיקה בעצם היה ההופעה של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. זה היה מופע החקיקה. כן, כשקיבלנו את התורה, זה בעצם היה אקט החקיקה שנתן בסיס לכל הדברים שנעשו קודם. האבות שאולי קיימו, לפי המדרש, את כל התורה, אבל זה מדרש, אבל לא משנה, נגיד, מה שקיימו האבות, הם קיימו את זה כמי שאינו מצווה ועושה. הם עשו את זה כי הם החליטו לעשות את זה. אי אפשר היה לבוא אליהם בטענות למה עשיתם או למה לא עשיתם, כי ציווי לא היה. כן? המעבר באור אדום היה מסוכן עד מעמד הר סיני. במעמד הר סיני זה הפך להיות אסור. אוקיי? אז זה בריאה של קטגוריה חדשה במציאות. עד עכשיו המציאות הייתה פיזיקה. מותר, אסור, יש עובדות. מכאן המציאות מקבלת קומה נוספת, קומה נורמטיבית. אסור, מותר וכדומה. בואו נראה את זה במקור מעניין ברמב״ם. הרמב״ם, בהקדמה לספר המצוות, מקדים כמה שורשים, 14 שורשים, והשורשים האלה מגדירים מה ייכלל במניין המצוות ומה לא ייכלל. איך הרמב״ם מחליט מה נחשב מצווה, מה לא נחשב מצווה? אז הוא קובע שם כל מיני כללים. בשורש השמיני, הכלל הוא, אני קורא עכשיו פה, השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. כן? דברים שהם שלילת החיוב, עוד מעט אני אסביר מה זה, לא יכולים להימנות במניין המצוות. במניין המצוות נכנסים פסוקים שיש בהם הזהרה. פסוקים שיש בהם שלילת החיוב, לא. מה, 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 מה זה שלילת החיוב? אז זה הכותרת. עכשיו הרמב"ם מתחיל לפרט. דה. דה שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. הזהרה זה אחד משני סוגים, או שני מינים שנכנסים תחת הסוג שנקרא ציווי. וזה, כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד, או שלא יעשה. אתה יכול לצוות מישהו לעשות משהו, או לצוות מישהו שלא יעשה משהו, כן? לאסור עליו לעשות משהו. כמו שתצווה הוא לאכול ותאמר לו אכול, או תצווה הוא להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל. ואין בלשון הערבי, צריך לזכור שהחיבור הזה נכתב בערבית, זה תרגום מערבית לעברית, ואין בלשון הערבי שם יכלול אילו שני העניינים יחד. כן? מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כן? האיסור והחובה, זה שתי קטגוריות שאין להם בכלל שם משותף בערבית. כך טוען הרמב״ם, אני לא יודע ערבית. אבל הוא טוען, אין בערבית שם משותף לקטגוריה הזאת של מצווה ואיסור. יש שני דברים שונים. את זה ציווי לעשות, וזה ציווי לא לעשות. אוקיי? וכבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו, כי מלאכת ההיגיון זה לא רק לוגיקה, זה גם לשון, והיגיון אגב גם בעברית, זה שתי משמעויות, להגות בפה זה לדבר. נכון? אז היגיון זה לא רק ההיגיון במובן של החשיבה, אלא גם ההיגיון במובן של תורת הדיבור, השפה. כן? אז החכמים מלאכת ההיגיון זה אנשים שעוסקים בלוגיקה, בלשון, בלשנות וכדומה, ואמרו זה לשונם. ואולם, הציווי וההזהרה, כן, עכשיו הוא מצטט, אני לא יודע מאיפה, זה איזשהו ספר של מישהו שעוסק במלאכת ההיגיון. ואולם הציווי וההזהרה, אין להם בלשון הערבי שם, יקבצם. כן? אין שם שמחבר את שניהם לקטגוריה משותפת. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. אנחנו רגילים לזה שהציווי זה השם הכולל למצוות עשה, מצוות לא תעשה, שתיהם זה מצוות. אבל אומר הרמב"ם, מה פתאום? מצווה זה מצוות עשה. בשפה הרגילה מצווה זה מצוות עשה, אין דבר כזה מצוות לא תעשה. אני לא בטוח, אבל נדמה לי שבלשון חז"ל אין דבר כזה מצוות לא תעשה. יש לאו, להבין, אין מצוות לא תעשה. מצווה זה מצוות עשה, תעשה משהו. מצוות לא תעשה זה ביטוי מאוחר, נדמה לי, אני צריך לבדוק את זה, אני רק כרגע חשבתי על זה, אבל אני חושב שאין אין, אין, אין בחז"ל מצוות לא תעשה. בכל אופן, אז לכן, כיוון שאין מילה משותפת לשניהם, אז לוקחים את אחד הקטגוריות, את הציווי, והופכים אותו לשם כולל לשתי הקטגוריות ביחד, גם למצוות עשה וגם למצוות לא תעשה. כן, אז המושג ציווי או מצווה הוא בעצם השם של הקטגוריה הכוללת. הנה כבר התבאר לך כי ההזהרה היא מעניין הציווי. זאת אומרת, אז יש לזה, אבל הרי עובדה שמשתמשים בשם ציווי כדי לתאר את שני הדברים, משמע שיש להם איזשהו משהו משותף. מצוות עשה ומצוות לא תעשה הם אמנם שני מינים שונים, אבל הם שייכים לאותו סוג. הם שני תת סוגים, או שני מינים בתוך אותו סוג. הם שייכים לאותה קטגוריה שמחולקת לשתי תת קטגוריות. כי אחרת, למה לקרוא למצוות לא תעשה גם מצווה או ציווי? כנראה שגם בה יש משהו שמשותף לה עם המצוות עשה. אוקיי? זה מה שהוא אומר, שיתבאר לך כי ההזהרה, הזהרה זה מצוות לא תעשה, היא מעניין הציווי. אבל באופן עקרוני זה בעצם היה צריך להיות ציווי ואזהרה, זה המילים. אזהרה זה מצוות לא תעשה, מזהירים אותך שלא תעשה משהו, וציווי זה לעשות משהו. אבל אנחנו רוצים שם משותף לשתי הקטגוריות האלה, כי אנחנו מרגישים שיש בהם משהו משותף, אנחנו אומרים, אז נקרא לשניהם ציווי. אין ברירה, אין לנו מילה בשביל זה, אז ניקח את אחת מהן ונגדיר אותה בתור מילה כוללת לשתי הקטגוריות. והמילה המפורסמת בלשון הערבי, המונחת לאזהרה, היא מילת לא, אין לא בעצם. זה ככה מזהירים בערבית, כשאומרים לך מצוות לא תעשה, אומרים לך לא, אל תעשה משהו, כן, כמו לא בעברית. וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון. כלומר, שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר או שלא יעשה. אם כן, הוא מבואר שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. ושניהם שייכים לאיזושהי קטגוריה שאין לנו מילה בשבילה, אז נקרא לזה ציווי. דברים ציוונו לעשותם, ודברים הזהירנו מעשותם. בשם המצווה לעשותם, מצוות עשה, ושם המוזהר מהם, מצוות לא תעשה. אבל עוד פעם, אנחנו משתמשים בשניהם במונח מצווה, למרות שבמקור מצווה זה רק מצוות עשה, כי אין לנו מילה כזאת. שימו לב, כל זה מתורגם מערבית, אוקיי? אז בתרגום מערבית בעצם היה כתוב פה המילה שמתאימה למצוות עשה. בסדר? עכשיו הוא מוסיף עובר לעברית. והשם שיכללם יחד בלשון העברי הוא גזרה. וכן החכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. אז הרמב״ם טוען שהמונח מצווה שמשמש אותנו בעברית, זה בעצם בא מערבית. המונח מצווה בעצם במקורו זה מצוות עשה. מצוות לא תעשה זה ביטוי מושאל, בעצם היה צריך להיות אזהרה. אבל כיוון שבערבית לא הייתה מילה משותפת, אז השתמשו במילה מצווה לשניהם, וככה זה עבר לעברית. אבל במקור, בעברית של חכמים, בעברית התלמודית, אז בעצם יש שם בעברית, בניגוד לערבית, בעברית יש שם משותף למצווה ולאזהרה. והשם המשותף זה גזרת מלך, גזרה. שתיהן זה גזרות, גוזרים עלינו לעשות, או שגוזרים עלינו שלא לעשות. אז זה הסוג. תחת הסוג הזה חוסים שני מינים. אחד מהם זה מצוות עשה, והשני זה ההזהרה. אוקיי? עכשיו הוא אומר, אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר. והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. בעצם הוא היה צריך לכתוב פה, אין בו מעניין הגזרה. שום דבר כלל, אבל זה מתורגם מערבית. העסק מאוד טריקי פה, המעבר מערבית לעברית, כי בעברית יש מילה שיותר מדויקת, היא הייתה צריכה להיות פה גזרה, אבל הוא כתב את זה בערבית. אני מניח שבערבית הוא השתמש במונח הערבי, שבאופן מושאל משמש לשתי המשמעויות, ולכן הוא כתב ציווי. המתרגם היה צריך לדעתי לכתוב פה גזרה, ולא ציווי. זה התרגום היותר מדויק. בכל אופן, הוא אומר שבניגוד למצוות עשה ומצוות לא תעשה, יש פסוקים שהם נראים לנו לכאורה כמו מצוות לא תעשה, אבל האמת שהם בכלל לא שייכים לקטגוריה הזאת של גזרה, כן, או ציווי במונח המושאל. הם לא שייכים לסוג המשותף הזה שהמצוות עשה ומצוות לא תעשה. למשל, באומרך לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, כן, ראובן הוא לא אבא של שמעון, והדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב. אין ריח ציווי בו. אוקיי? למרות שמשתמשים בו במילה לא, או לא בערבית, כמו שמשתמשים במילה לא כשמזהירים איסור, לא תאכל או לא תעשה כך וכך, אבל המילה לא משמשת בשתי משמעויות. במקום אחד זה ציווי, בעצם אזהרה, כן? גזרה מסוג אזהרה, לא לעשות משהו. במקום אחר זה עניין עובדתי. כן? ראובן הוא לא אביו של שמעון. או פלוני לא אכל את הלחם אתמול. אז המילה לא היא בעצם מילה של, 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 של שלילה עובדתית. זה לא אזהרה, למרות שמשתמשים באותה מילה. אבל זה כמובן פשוט, זה לא הבעיה המרכזית. הוא אומר אחרי זה, אני מדלג קצת, הנה כבר התבהר לך ההפרש שבין ההזהרה והשלילה, וזה, מגדיל קצת, וזה שההזהרה מעניין הציווי, ולא תהיה אלא בפעולת הציווי בשווה. רצוני לומר שהוא כמו שפעולת הציווי לעולם עתידה, כן, ציווי בעברית זה לשון עתיד, עשה כך וכך, או תעשה כך וכך, זה כאילו לשון עתיד. הציווי דומה מאוד לזמן עתיד. לכן, כשלומדים דקדוק, אז מדברים על זה שיש ארבעה זמנים, לא שלושה. עבר, הווה, עתיד וציווי. ציווי גם הוא נקרא זמן. למה? כי ההטייה של הפעלים בציווי היא נראית כמו הטייה זמנית. זה תמיד מדבר כמו בעתיד. ולא ייתכן בלשון שיהיה ציווי בעבר. גם הציווי פונה לעתיד. הוא אומר לך, תעשה כך וכך. זאת אומרת, זה בעצם פונה לך לעתיד, לא לעבר. וכן ההזהרה. ואין פנים להכניס הציווי בסיפור. כי הסיפור צריך לנסו ונושא. והציווי מאמר שלם. אני אומר למישהו, אכול. זה משפט שלם, שאני אומר לא אכול. זה משפט שמצווה עליו לאכול. לא צריך שיהיה פה נסו ונושא, ונסו וכו'. משפט שהוא עובדתי, תיאורי, צריך נושא, נסו וכן הלאה. ראובן אכל ארוחת ערב אתמול. אוקיי? זה משפט. אי אפשר להגיד אכל. אכל זה לא משפט. אבל בזמן ציווי, כשאתה אומר לבן אדם, כשאתה אומר משפט כמו אכול, זה משפט שלם. לא צריך להוסיף שום דבר. זה משפט שמצווה על מישהו לאכול. לכן הוא אומר, הציווי הוא מאמר שלם. הסיפור צריך נסו, נושא וכן הלאה. צריך משפט בשביל זה. והעזרה גם כן לא תיכנס בסיפור, ואין כן השלילה, כי השלילה תיכנס בסיפור, ותשלול בעבר ובעתיד ובעומד. זאת אומרת, זה ההווה כמובן. עכשיו, הוא אומר ככה, וכשהיה זה כן, אין ראוי שימנו הלווים, שהם שלילה, במצוות לא תעשה בשום פנים. וזה עניין מופת לא יצטרך עליו עד, זולת מה שזכרנו מהבנת ענייני המילות, עד שיבדיל בין ההזהרה והשלילה. כאשר אנחנו עושים שלילה מהסוג הסיפורי, ברור שאין מה להכניס את זה למניין המצוות בתור איסור. נכון? זה פשוט שלילה של משהו. זה לא איסור. זה לא כמו ציווי במילה לא. ולא צריך בשביל זה להעביר ראיות, זה דבר פשוט, אומר הרמב״ם. מי שמבין את העניין הדקדוקי הזה, אז הוא מבין את זה, זה דבר פשוט. הוא אומר, אבל הוא כבר נעלם זה מזולתנו, אבל הבהג, בעל הלכות גדולות, שזה מונע מצוות הקדום, שהרמב״ם בעצם כותב את הספר הזה נגדו, אז הוא אומר, זה נעלם ממנו, הוא התבלבל בזה. עד שמנע, לא תצא כצאת העבדים, ולא ידע, כי זה שלילה, לא עזרה. זאת אומרת, יש פסוק, לא תצא כצאת העבדים. לא משנה, שפחה שקרה לה כל מיני דברים, לא תצא כצאת העבדים. זאת אומרת, היא לא יוצאת. אם יש איזשהו עבד שהורידו לו איבר כלשהו, אז הוא יוצא לחופשי. אם אדונו הוריד לו איבר כלשהו, הוא יוצא לחופשי. איזשהו סוג של כנס. אבל שפחה, בנסיבות מסוימות, למרות שזה קרה לה הדבר הזה, לא תצא כצאת העבדים. היא לא יוצאת באופן כזה. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה אומר הרמב״ם, זה כבר לא סיפור כמו לא, ראובן הוא לא אבי שמעון. פה זה כן מדבר במישור הנורמטיבי, אוקיי? אבל הוא אומר פה, הנורמה הזאת שעבד שמורידים לו איבר יוצא החוצה, לא שייכת בשפחה. זה לא איסור, זה שלילת החיוב. זאת אומרת, יש חיוב להוציא עבד שהורידו לו איבר, יש חיוב להוציא אותו לחופשי, בשפחה אין את החיוב הזה. זה לא מצווה עליך משהו, זה לא אוסר עליך שום דבר, זה שולל את תחולתו של החיוב על המקרה הזה. זה נקרא שלילת החיוב. אומר הרמב״ם, שלילת החיוב זה כבר קצת יותר מבלבל. גם בהג לא היה מעלה בדעתו להכניס פסוק כמו ראובן הוא לא אביו של שמעון כמצוות לא תעשה. סתם, זה מתאר עובדה, מה זה קשור למצוות לא תעשה? פה זה כבר יותר טריקי, כי הפסוק הזה כן מדבר על הלכה, אבל הוא לא מצווה והוא לא אוסר. הוא רק שולל את קיומה של מצווה מסוימת מסיטואציה כלשהי. אז זה לא שלילה במובן של איסור, וזה גם לא ציווי, כי אין פה ציווי. לכן אומר הרמב״ם, גם את זה לא מכניסים למניין המצוות. זה לא איסור לאו, אוקיי? ובהג, כן, נכניס את זה. טוב, זה מספיק לענייננו. מה בעצם כתוב פה ברמב״ם? נחזור רגע לקטע הפותח. קטע הפותח, הרמב״ם דיבר על זה, שיש שתי תת-קטגוריות, תחת מה שנקרא בערבית ציווי ובעברית גזרה, יש שתי תת-קטגוריות. יש מצוות עשה, ויש אזהרה, מצוות לא תעשה, כן? אזהרה. אבל יש משהו משותף לשניהם. מה זה הדבר המשותף לשניהם? מה המשותף? פה אומרים לי, אל תעשה משהו, פה אומרים לי, כן תעשה משהו. מה המשותף לשני אלה שעומד בניגוד למשהו אחר? מול מה זה עומד? אז אומר הרמב״ם, זה עומד מול טענות עובדה. או במילים אחרות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מה משותף לשתיהן? ששתיהן שייכות לעולם הנורמות. זה אסור, חובה או מותר. להבדיל מהעולם התיאורי, העובדתי. בעולם העובדתי אני מתאר עובדות, אוקיי? או בשלילה או בחיוב, לא משנה, אני מתאר עובדות. זה משפטים נייטרליים. זה לא משפטים שאמורים להגיד לי משהו לעשות או לא לעשות. גם המשפט לעבור באור אדום זה מסוכן, הוא משפט נייטרלי. כי הוא לא אומר לי מה לעשות. יכול להיות שאני אחליט לא לעבור, אבל אני לא חייב כלום. זה שיקול עובדתי, ואני עכשיו צריך לשקול מה אני עושה עם זה. לכן זה לא משפט שמחייב אותי. לכל היותר, אני יכול להחליט לא לעבור באור אדום כי אני לא רוצה להסתכן. אבל אין פה משהו שאני מחויב בו. מצוות עשה באה לחייב אותי לעשות משהו. מצוות לא תעשה באה לאסור עליי לעשות משהו, להזהיר אותי מעשיית משהו. זה מה שמשותף לשניהם. ששניהם שייכים לספירה הנורמטיבית ולא לספירה העובדתית. לעומת סיפור דברים שהוא ספירה עובדתית, משפט נייטרלי. באתיקה אנליטית, בתיאוריה אנליטית של האתיקה, אז מבחינים בין משפטים דיסקריפטיביים ופריסקריפטיביים. משפטים דיסקריפטיביים זה משפטים מתארים. משפטי עובדה, השולחן הזה הוא לבן, יש פה חלון, עכשיו חושך בחוץ. אלה משפטים שמתארים עובדות. משפטים פריסקריפטיביים זה משפטים שמכוונים אותי לעשייה או אי-עשייה. הם מנסים לדחוף אותי או לעצור אותי מעשייה. ולכן הם לא משפטים ניטרליים, הם משפטים טעונים. כשאתה שומע את המשפט הזה, אתה אמור להגיב או בעשייה או בלעצור ולא לעשות כלום. זה משפט שמטיל עליך משהו, מפעיל עליך איזשהו כוח או בולם, זה ההזהרה או דוחף, זה הציווי. לעומת זאת, משפט ניטרלי, משפט עובדתי הוא ניטרלי, לא דוחף אותך לא לפה ולא לשם, אתה רוצה תחליט תעשה, אתה לא רוצה אל תעשה, אבל זה משפטים מסוג אחר. הקשר הנטורליסטי אומר שאי אפשר לגזור משפט פרסקריפטיבי ממשפט דיסקריפטיבי. כי משפט דיסקריפטיבי מתאר עובדות, ואי אפשר לגזור ממנו משפטים פרסקריפטיבי, נורמות, לעשות משהו או לא לעשות משהו. אי אפשר לגזור את זה מעובדות. זה מנותק לחלוטין משם, אוקיי? לכן, אומר הרמב״ם, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, כולן שייכות לספירה הנורמטיבית, שהיא מחולקת לשני תת-קטגוריות. מצוות עשה זה מה לעשות, מצוות לא תעשה זה מה לא לעשות. אבל שניהם פונים אליי במונחים של עשה או לא תעשה, לא מתארים לי עובדות ומשאירים אותי אדיש, אלא הם אמורים לגרום לי לעשות משהו או לא לעשות משהו. זה משפטים שהם לא ניטרליים, הם טעונים. שנייה אחת. וזה בעצם הביטוי הלשוני לאותה הבחנה שבה פתחתי את השיעור בין הספירה העובדתית שנבראה בעשרה מאמרות, ששם נבראו העובדות, הפיזיקה, מה שקורה בעולם, יכול לתאר את מה שקורה בעולם, אתה מתאר עובדות, זה משפטים דיסקריפטיביים. המשפטים הפריסקריפטיביים, משפטים שאומרים אסור, מותר, חובה, המשפטים ששייכים לעולם הנורמות, הם משפטים שנולדו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נבראה הספירה הנורמטיבית, עד שם הייתה הספירה העובדתית. משם והלאה נוצרה הספירה הנורמטיבית. לכן עשרת המאמרות שיצרו את העולם, את הפיזיקה, את הטבע, את העובדות, מקבילים לעשרת הדיברות שיצרו בעצם את הספירה הנורמטיבית. ועכשיו העולם הוא כבר עולם שלם. הוא לא רק קיים, אלא גם יש לו איזושהי מטרה או תכלית, כן? עכשיו צריך כבר לדעת מה לעשות עם העולם או מה לא לעשות איתו. זה כבר עלינו קומה. זאת אומרת, עד שם אז היום תתנהל בעולם, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות כמו אבן, כמו כלב, כמו פרה, או כמו... תעשה מה שאתה רוצה. העניינים ניטרליים. ממעמד הר סיני, כל מעשה שלך הוא לא כל, אבל הרבה מעשים שלך כבר צבועים בצבע. הם כבר לא ניטרליים. אתה עושה דבר שהוא מצווה, או שאתה עובר על איסור, או שאתה נשמר מאיסור, מותר, אסור, ואת נולדה פה ספירה חדשה. זה בעצם מה שנולד במתן תורה, במעמד הר סיני. עכשיו אני רוצה להראות עוד כמה השלכות של העניין הזה. ספר החינוך, מצווה סמך ת', אני מסמן את זה פה, הוא מדבר על השאלה, למה חז"ל בגמרא תמיד מבקשים, מחפשים אזהרה. נגיד שכתוב באיזשהו מקום, מכה אביו ואמו מות יומת. כך כתוב בתורה, אוקיי? אז יש לנו עונש, מי שמכה את אביו ואת אמו, חייב עונש, חייב מיתה. עבירה מאוד חמורה נחשבת. אומרת הגמרא, כן, עונש שמענו, אזהרה מניין. עוד לא מספיק שהתורה אומרת עונש, אני רוצה לראות איפה כתוב שזה אסור, להכות את אביו ואת אמו. זאת אומרת, איפה כתוב שזה אסור? אם התורה מענישה, כנראה זה אסור. למה צריך להיות כתוב שזה אסור? זה מה ששואל החינוך. אז הוא אומר ככה, כי לא יספיק לנו, אני קורא עכשיו את הקטע המושחר, כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי אזהרה. זה שיש עונש זה עוד לא אומר, צריך שיהיה פסוק שאומר לי, יש פה אזהרה, אסור לעשות את זה. וזהו שיאמרו רבותינו זל תמיד, עונש שמענו, אזהרה מניין. לא מספיק עונש, תגיד לי איפה יש פסוק שמזהיר, שאוסר את זה. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אם אין אזהרה, יש רק עונש, אלא שיאמר עושה דבר פלוני, יענש בכך, ולא כתוב שזה אסור, רק כתוב שמי שעושה נענש. היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו. ויחזור דבר המצווה כאין מקח או ממכר. כלומר, רוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו. מה הוא אומר? אם אין עזרה, נגיד כתוב מכה אביו ואמו מות יומת, אבל לא כתוב שאסור להכות את אביו ואת אמו. הייתי חושב שאין בעצם בעיה בהכאת אביו ואמו, רק יש מחיר, יש תג מחיר. אתה עושה את זה, דע לך שאתה תמות. אתה רוצה לעשות את זה ולמות, שיהיה לך לבריאות. זה לא דבר אסור. זה עניין שנשאר בעצם במישור העובדתי. מגלים לך כביכול איזשהו חוק טבע. אומרים לך, אם תכה את אביו ואת אמו, אז הכלל הוא שאתה בעצם צריך למות. אם המעשה הזה הוא שלילי, אולי לא, לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, תחליט. אתה מוכן למות, תעשה את זה. לא מוכן למות, אל תעשה את זה. אבל אין פה איסור ואין פה יותר. אומר החינוך, בגלל זה צריך פסוק שמזהיר. צריך פסוק שמזהיר כדי להגיד לך שהמקרה הזה הוא לא רק כאין מקח או ממכר, יש תג מחיר למעשה שאותו אתה תעשה. אלא המעשה הזה הוא אסור. העונש הוא בגלל שעשית מעשה אסור. העונש הוא לא סתם איזה תגובת נגד פיזיקלית, ריאקציה פיזיקלית או כימית. אם אתה עשית משהו, יש ריאקציה. לא, בגלל שזה אסור, לכן יש לך עונש. ובשביל זה צריך פסוק שמזהיר, לא מספיק שכתוב העונש, צריך פסוק כדי שיגיד שזה גם אסור. וזה מה שהוא אמר, או מה שהוא כותב פה בסוף, ואין הכוונה למצוות בכך. אלא שהאל, לטובתנו, מנענו בדברים, והודיענו במקצתן העונש המגיע לנו מיד, מלבד העברת רצונו, שהיא קשה מן הכל. כשאנחנו לא, לא, לא מקים את אבינו ואת אמנו, זה לא רק בגלל שיש עונש על זה, שמקי אביו ואמו מות יומת, אלא הדבר החמור יותר זה שעברנו על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. זה כרגע במישור ההלכתי. מוסרית לא צריך לקוט את אביו ואת אמו בלי קשר לציווי התורה. אני אומר, במובן ההלכתי, איך זה הופך לאיסור, ושהתורה אסרה. זה שהם מטילים על זה עונש, זה עוד לא אומר שזה אסור. העובדה היא שאם אתה תעשה, אתה תקבל עונש. בשביל שזה יהיה אסור, צריך לקבוע פסוק או חקיקה שאומרת, הדבר הזה הוא אסור. ועכשיו, אם אנחנו עושים את זה, אז הבעיה היא שעברנו על רצונו או על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. העונש הוא רק תוצאה. הבעיה לא לעשות את זה, מה שצריך לא לעשות את זה, זה בגלל שאחרת אנחנו עוברים על הציווי. לא בגלל שאנחנו צריכים לפחוד מהעונש או להיזהר מהעונש. וזהו אמרם זל בכל מקום, לא ענש אלא אם כן הזהיר, כלומר לא יודיע אל העונש הבא עלינו על העברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עליו. מעניין בהקשר הזה, קראתי פעם בספר של חיים כהן, שנקרא המשפט, ספר די יווה כזה על, על תורת המשפט, ובפרק שהוא עוסק בענישה נדמה לי, אני חושב שזה בפרק ההוא, אז הוא מדבר על זה שבחוק הישראלי לא כתוב שאסור לגנוב. מה שכתוב זה שהגונב עונשו כך וכך. לא כתוב שאסור לגנוב, שזה בדיוק המקבילה של החינוך למצב שבו יש עונש, אבל אין אזהרה. וחיים כהן שם אומר את מה שהחינוך אומר כאן. הוא אומר, ובאמת זה נכון. זאת אומרת, החוק לא אוסר לגנוב. יש כאלה שמסבירים את זה בגלל תפיסה ליברלית. שהחוק לא יכול לאסור על האזרח לעשות דברים או לא לעשות דברים. מי אתה? אני אזרח חופשי, סוברני, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה שהחוק יכול לעשות, זה לתת הוראות למי שעובד אצלו. השוטרים והשופטים, הם עובדים אצל החוק, כן, אצל המחוקק. אז הם יכולים לקבל הנחיות מהחוק, אז החוק אומר להם, אם מישהו עשה כך וכך, תענישו אותו. הם לא יכולים להגיד לי שלי אסור לגנוב. זה בעיניי פירוש אבסורדי, כי אם הם לא יכולים להגיד לי שאסור לגנוב, כי אתה ליברל, אז מותר לך אבל להכניס אותי לכלא, זה לא סותר את הליברליות. לא יודע, זה נשמע לי קצת התעממות ליברלית כזאת. אבל לענייננו, זו דוגמה יפה לפרשנות של חוק שאומר שיש פה עונש, אבל הוא לא אוסר את הדבר. זה בדיוק מה שחזל חשבו, שבגלל זה חייבים אזהרה, ולא מספיק רק שכתוב עונש בתורה. כי צריך להבין שהמעשה מצד עצמו הוא אסור. זה לא רק שמוטל עליו עונש. מעבר לזה, יש שני מקומות ברמב״ם שאומרים דבר דומה על מצוות עשה. גם על מצוות עשה. בינתיים דיברנו על עונשים. שהעונש מוטל בגלל שהדבר אסור. לא שהדבר אסור בגלל שיש עליו עונש. בגלל שהדבר אסור, לכן מוטל עליו עונש, על מי שעשה אותו. גם במצוות עשה זה כך. תראו את הרמב״ם בסוף פרק שמיני מהלכות מלכים. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, נגיד שבן אדם עושה מצווה, הוא מדבר על גר תושב, אבל זה כל יהודי, זה כמה אחרונים דיברו על זה, בן אדם עושה מצווה, אוקיי? עכשיו הוא עושה את זה כי נחמד לו לעשות את המצווה, אחד העם, כן, בעל הפתגם שאומר שיותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, אוקיי? ולכן הוא בעצם אומר לנו שכדאי לנו לשמור שבת, כי זה הצביון הלאומי שלנו, זה לשמור את המסורת, זה להתחבר למסורת הדורות וכו'. כן, אז בעצם הוא אומר לנו לשמור שבת לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא יודע אם הוא האמין בקדוש ברוך הוא, אלא צריך לעשות את זה כי זה חלק מהתרבות הלאומית, מהאתוס הלאומי, וצריך איכשהו ליצור הזדהות עם הדורות הקודמים, או לא יודע בדיוק מה, איזשהו סוג של יהדות תרבותית. כן, אחד העם הוא מראשי הציונות התרבותית. אז הוא בעצם אומר שצריך לשמור את המצוות כלאות הזדהות עם העם, עם האתוס הלאומי, עם התרבות שלנו וכן הלאה. אבל לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אומר הרמב״ם, אם אחד העם היה שומר את כל השבת קלה כבחמורה, עם כל הפסיקים שבפסיקים, הוא לא שמר כלום בשבת, הוא לא עשה מצווה, הוא לא עשה שום דבר. כל המעשה שלו לא שווה כלום מבחינה דתית. אולי מוסרית, צריך לדון בכל מצווה, אם יש בה היבטים מוסריים. אבל אין לזה שום ערך דתי. ערך דתי יש לקיום מצווה, אך ורק אם זה נעשה בגלל ההיענות לציווי. מי שעושה זה מפני הכרי הדעת, זה הביטוי שהרמב"ם משתמש בו כאן, ושככה נראה לו. נראה לו שזה מוסרי, נראה לו שזה טוב, נראה לו שלא יודע מה, זה לא מצווה. זה אולי מעשה טוב. הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. הכוונה, הוא עושה מעשה טוב. הוא איש חכם, הוא עושה את הדברים הנכונים. אבל ערך דתי, הוא לא מחסידי אומות העולם. ערך דתי אין לזה. ערך דתי יש אך ורק למעשים שנעשים מכוח היענות לציווי. מחויבות לציווי יוצרת את המצווה שבדבר, לכן מצווה זה משורש ציווי. אני עושה מצווה כי אני נענה לציווי. אם מישהו מניח תפילין בגלל שהחבדניקים עצרו אותו בדרך ואין לו כוח אליהם, רוצה לנפנף אותם, אז הוא מניח תפילין והולך, הוא לא קיים מצוות תפילין. למרות שהוא עשה את כל הטקס הנדרש, הוא לא קיים מצוות תפילין. כלומר שאתה מקיים מצוות תפילין רק אם אתה עושה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם אתה לא עושה זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני, אגב. כן? אומר, הוא צריך לעשות אותה מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו. מה זאת אומרת? נגיד שאני עושה משהו בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל לא כי הוא הודיע על ידי משה רבנו. גם לא טוב, אומר הרמב״ם. רק אם אתה עושה את זה בגלל הציווי בהר סיני במתן תורה על ידי משה רבנו. אתה צריך להבין שזה המקור שמחייב אותך. כל פעולה שאתה עושה צריכה להיעשות בגלל זה. אם אתה לא עושה את זה בגלל זה, זאת לא מצווה. אולי זה מעשה טוב, תלוי מה עשית. אבל זה לא מצווה. כיבדת ההורים כי אתה חושב שמן הראוי לכבד הורים. ואתה לא עושה את זה בגלל הציווי בעשרת הדיברות. אז עשית מעשה נהדר ואתה איש מוסרי. אבל מצווה אין לך. מצווה זה רק כאשר אתה עושה את המעשה כהיענות לציווי. וזה בדיוק ההשלכה של מה שראינו קודם. לכן החינוך אומר שלכל איסור חייבת להיות צמודה גם אזהרה, שאומר שהדבר הזה הוא אסור. כי בלי זה, גם העונש לא היה מגיע לי. כי על מה אני מקבל עונש? על זה שעברתי על הציווי, על ההזהרה. בלי זה, אז עשיתי אולי מעשה לא טוב, אבל לא עברתי על הציווי. לכן בלי זה אין עונש. ולצד החיובי, זה מה שראינו ברמב״ם כאן, אם אני לא עושה את הפעולה כהיענות לציווי, אז זאת לא מצווה, אז גם שכר לא מגיע לי על עשיית מצווה. אולי על זה שאני איש מוסרי ואיש טוב, אבל לא על זה שעשיתי מצווה. במשמעות הדתית של המעשה, אין. אלא אם כן הוא נעשה כהיענות לציווי, מתוך מחויבות לציווי. דבר דומה, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה במסכת חולין, הרמב״ם כותב שם כך, ושים לבך לכלל הגדול הזה, המובא במשנה זו, והוא אומרם מסיני נאסר, יש שם איזשהו דיון על עבר מן החי, לא חשוב כרגע, והוא שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו, לנוח או לאברהם, לא. הכל צריך להיות בגלל הציווי למשה. מה הכוונה ציווי למשה? מעמד הר סיני. אתה צריך לעשות מצוות רק בגלל מעמד הר סיני. מה שאמרו לאברהם אבינו לעשות ברית מילה למשל, אז שיעשה הוא ברית מילה. אני לא צריך לעשות ברית מילה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. אני צריך לעשות ברית מילה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני לעשות ברית מילה. אם זה לא היה חוזר בסיני, אתה נשאר אצל אברהם אבינו, אני לא הייתי צריך לעשות את זה. המצווה הופכת להיות מצווה רק בגלל אקט החקיקה, שזה מתן תורה בסיני. זאת המשמעות. דוגמה לכך, אומר הרמב״ם, אני חוזר לקרוא, אין אנו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. עבר מן החי היה אסור גם קודם. בהר סיני, כאילו מימי יעקב אבינו. אבל, סליחה לא, זה גיד אנשי. עבר מן החי מימי נוח. אבל בהר סיני זה חזר ונאסר, או המשיך לייסר, ואנחנו עושים את זה בגלל הר סיני. לא בגלל שבאמצעות בני נוח. וכן אין אנו מלים, אתה עושה ברית מילה, בגלל שאברהם מעל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימול, כמו שמעל אברהם, עליו השלום. וכן גיד אנשי, וכן כל הדברים האלה. מה הוא בעצם אומר? זה מה שהוא אומר, אולי בסוף רק נראה, הלא תראה אומרם 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות. מה זה 613 מצוות נאמרו למשה בסיני? רק דברים מכוח אמירתם בסיני אנחנו מקיימים. היינו מקיימים את המילה בגלל הציווי לאברהם אבינו, אז היו רק 612 מצוות בסיני, אחת מהם נאמרה עוד קודם, לאברהם אבינו. למה אומרים שכל ה-613 נאמרו למשה בסיני? כי גם מצוות שהיה לנו ציווי עליהם קודם, מה שאנחנו עושים אותם זה בגלל הציווי בסיני. וזה מקביל קצת למה שהוא אמר בקטע הקודם שקראנו, שגם שם הוא אומר שאנחנו צריכים לעשות את המצוות בגלל הציווי. המעשה מצד עצמו הוא לא מצווה. הוא הופך למצווה רק מעת שהצטווינו עליו. זה אותו קו שהולך לכל אורך הדרך. אגב, יש הבדל בין שני הקטעים האלה ברמב״ם, ומי שקורא אותם בנחישות וברגישות יכול להבין שיש פה הבדל ביניהם. כי הקטע הראשון, בהלכות מלכים, הקטע שקראתי בהתחלה, או נתחיל עם הקטע שקראתי עכשיו, זה שמושחר לפניכם. הקטע הזה בעצם עוסק בשאלה של התיאוריה ההלכתית. מה בעצם העיקרון שמחייב אותנו במצוות? אם ישפטו אותנו, מכוח מה יבואו אלינו בטענות? מכוח מה יענישו אותנו? טענה מכוח הציווי בסיני. בסדר? בקטע הראשון, פה בהלכות מלכים, כתוב משהו דומה, אבל לדעתי הוא אחר. פה הרמב״ם מדבר על השאלה, מה המוטיבציה שצריכה להיות לבן אדם שעושה מצווה? לא מכוח מה באים אליו בטענות, אלא מה צריך ללוות אותך בעת עשיית המצווה? מה שצריך ללוות אותי זה שאני כרגע עושה דבר שהצטוויתי עליו בסיני. מה ההבדל? אין לכם דוגמה. נגיד שמישהו משלם מיסים, הוא מקיים את החוק. החוק אומר שצריך לשלם מיסים. האם החוק מחייב אותי לשלם מיסים כי המחוקק, אני חייב לחשוב כשאני משלם מיסים, שאני עושה זה כי המחוקק קבע. מעניין את הסבתא של המחוקק. אתה תעשה את מה שצריך, לא אכפת לי מהכוונות שלך. אוקיי? לכן ההלכה שמושחרת פה לפנינו, היא הלכה שאקטואלית רק להלכה, לא לחוק. החוק לא מעניין אותו למה אתה עושה משהו. העיקר שתעשה את מה שצריך, ואל תעשה את מה שלא צריך. אוקיי? זה הכל. אבל הקטע השני, שמופיע פה, קטע הזה, זה קטע שגם בחוק נכון. גם בחוק יש שאלה, מה היסוד המחייב, בתיאוריה של החוק, מה היסוד המחייב שמכוחו אנחנו באים בטענות לעבריין? מכוח מה אנחנו מענישים אותו? זה מה שנקרא אצל קלזן, הנס קלזן, הפוזיטיביסט משפטי אוסטרי, זה מה שנקרא אצלו הנורמה הבסיסית, הגרונדנור, כן, הנורמה הבסיסית. זה בעצם הנורמה שמכוחה יונק תוקפו של החוק. מה זה הנורמה? חקיקת הכנסת, או מעמד הר סיני. אז זה לא אומר שמי שמקיים את החוק צריך לחשוב כל הזמן, לשם ייחוד אני מקיים את החוק בגלל הנורמה הבסיסית. לא מעניין את המחוקק למה אתה מקיים את החוק, או לא אתה מקיים אותו. זה לא מערכת דתית. לא אכפת למחוקק מה הכוונות שלך. מה שאכפת למחוקק זה מה עשית, אוקיי? אבל בתיאוריה של החוק, יש משמעות חשובה לנורמה הבסיסית. מכוח מה יש הצדקה לשופט או לשוטר לעצור עבריין או להניש עבריין, בגלל שהמחוקק קבע שהפעולה הזאת היא עבירה. מבחינת התיאוריה של החוק זה נכון גם בחוק, לא רק בהלכה. מבחינת מה שזה דורש מהאדם, האם האדם כשהוא עושה מצווה צריך לחשוב אני עושה את זה בגלל שהמחוקק קבע? ממש לא. בהלכה כן. בהלכה אתה צריך, המוטיבציה שלך לעשיית המצווה צריכה להיות החקיקה. אם אתה עושה את זה סתם כי זה נראה לך הגיוני, זאת לא מצווה. או מוסרי. זאת לא מצווה. זה ייחודי רק למערכת ההלכתית. זה לא קיים בחוק. לכן הקטע השני, המושחר כאן, הוא נכון גם במערכת חוקית. הקטע הראשון, זה שהשחרתי קודם, הנה זה, הקטע הזה קיים רק בהלכה. המוטיבציה של האדם. אבל לענייננו, מה בעצם הדבר הזה אומר? אם אני מסכם כרגע את מה שראינו עד עכשיו. התחלתי עם זה שבמעמד הר סיני נבראה הספירה הנורמטיבית. עד שם הייתה הספירה העובדתית, הפיזיקה. העולם היה קיים. לא היה עוד האסור והמותר והחובה. זה נברא או נוצר במעמד הר סיני. המושג מצווה, או גזרה בעצם, מצווה זה ביטוי מושאל. המושג גזרה, שכולל תחתיו מצוות, עשה, ואזהרות, מצוות לא תעשה. כל הספירה הנורמטיבית הזאת נבראה בהר סיני. אבל לא רק שהיא נבראה שם ומשם היא קיימת, היא אמורה ללוות אותנו כל הזמן. כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו צריכים לעשות אותה בגלל שהצטווינו בסיני. זה אמור להיות חלק מהמוטיבציה שלנו בעשיית המצווה, אחרת זאת לא מצווה. אם מישהו עושה את הפעולה הזאת לא בגלל שהוא הצטווה בסיני, זאת לא מצווה. אז זה לא רק התיאוריה ההלכתית. זה לא רק שבגלל מעמד הר סיני אנחנו צריכים לעשות, אלא זה צריך ללוות אותנו במחשבה כשאנחנו מבצעים בפועל את המצווה. אנחנו צריכים לעשות אותה כי הקדוש ברוך הוא ציווה בסיני. אז זה חלק, בלי זה זאת לא מצווה. אז יש למעמד הר סיני משמעות עצומה, לא רק במובן שהוא ברא את, את הספירה הנורמטיבית, הוסיף עוד קומה לעולם, הקומה הנורמטיבית על גבי הקומה הפיזית, העובדתית, אלא זה גם אמור ללוות אותנו לכל אורך הדרך, זאת הייתה פעולת החקיקה הבסיסית, שם נוצר המושג חוק בעצם, כל החוקים ניתנו, או לא כל החוקים, אבל הבסיס ניתן שם, וזה גם אמורה להיות המוטיבציה שמלווה אותנו בעת עשיית החוקים, ההישמרות מהעזרות ועשיית המצוות, בעיקר עשיית המצוות. אז זאת בעצם המשמעות של, מעמד הר סיני. אני רוצה עוד אספקט אחד להספיק, וזה עד עכשיו...
הרב, אפשר שאלה?
כן.
איך אפשר, אתה תמיד אומר שאי אפשר לצוות על... על מחשבות, נכון? בספר השני, בטרילוגיה, למשל.
לצוות על עובדות.
לא, כן, לצוות אותי להאמין, כאילו הכוונה לצוות אותי להאמין בעובדות. אם אני חושב שעובדה קיימת, היא קיימת, אם לא, אז לא, אי אפשר להגיד לי מה לחשוב. גם אם יצוו אותי להאמין, זה לא יעזור.
נכון.
או שאני מאמין או שלא. אז אותו דבר פה, אם אני חייב לקיים מצווה בתודעה שאני עושה זה בגלל הציווי, אם אני לא מאמין, בכלל בציווי, לצורך העניין לא מאמין במעמד הר סיני, בקדוש ברוך הוא, אז איך אפשר בכלל לבוא דין וחשבון עם האדם כזה?
אי אפשר. אם אתה לא מאמין בציווי, כל המצוות שלך הם לא מצוות, לטענתי גם העבירות שלך הם לא עבירות, אז זה כתבתי פעם מאמר קונטרוברסלי, ואתה בעצם שקוף לחלוטין מבחינת המערכת ההלכתית. זה לא אומר שאתה לא חייב. אתה חייב בכל המצוות והעבירות. רק כיוון שאתה לא מאמין, אין לך דרך לקיים את זה. אפילו אם תניח תפילין אצל החבדניקים פעמיים ביום, לא יעזור לך, אין לך מצוות. אם אתה לא מאמין בזה שהיה ציווי בהר סיני, המצוות שלך הם לא מצוות. לצרף מישהו כזה למניין, זה כמו להעמיד הציץ בבית הכנסת.
אבל הצד של העבירות, איך אפשר לבוא איתי דין בחשבון על זה שאני לא מאמין בציווי?
אי אפשר. אין לך גם עבירות, אמר?
זה סוג של תינוק שנשבע?
כן, תינוק שנשבע לעבירות ולמצוות. אפילו אם יעשה מצוות, זה לא יהיה מצוות, אם יעשה עבירות, לדעתי, אני אומר, זה דעתי האישית, כמעט אף אחד לא מסכים איתי, אבל יש לי ראיות לזה. מי שעושה את המצוות, זה לא מצוות. מי שעושה את העבירות, זה גם לא עבירות. כלום. לא מצוות, הוא לא יכול לעשות מצוות ולא יכול לעשות עבירות. המערכת הזאת שקופה מבחינתו. לא שהוא לא חייב בה, עוד פעם. לכן יש עניין לידע אותו בזה שהיה ציווי, והוא חייב והוא מחויב לו. יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אבל כל עוד לא הצלחתי לשכנע אותו בזה, אז הוא לא, לא יכול לעשות אפילו אם נרצה. הוא לא יכול לעשות מצוות ולא עבירות. כלום. הוא פשוט אדיש לעניין הזה, שקוף לעניין הזה. אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה רק להשלים בדקות שנותרו, זה מה המשמעות של זה לגבי הלימוד. עד עכשיו דיברתי, יש פה רעשים, עד עכשיו דיברתי על המשמעות של זה מבחינת קיום המצוות, שזאת בעצם צריכה להיות המוטיבציה, וזאת התיאוריה של ההלכה, שהמעמד הר סיני בעצם יצר את כל הספירה הזאת. מה זה אומר הלימוד תורה? האם זה משליך גם על המושג לימוד תורה? אז טענתי שכן, ואני אביא אולי מקור אחד, רק כדי להדגים את זה, יש פה כמה. תראו, בנפש החיים, בשער ד' מדבר על המשמעות של לימוד תורה. אני משחיר את האות הזאת. אז הוא אומר ככה, כאשר אדם לומד תורה, הוא יוצא, זה ספר שנכתב נגד החסידים בעצם. חסידים מבינים את המצוות ואת לימוד התורה כאמצעי לדבקות בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נעשה מצוות ונלמד תורה והכל, אז תהיה לנו חוויה דבקות ונתחבר עם הקדוש ברוך הוא וכל הדברים כאלה. מבחינתם, יש לדברים האלה ערך אינסטרומנטלי. זה אמצעי לדבקות בקדוש ברוך הוא. רב חיים מוולוז'ין אומר לא כך. הוא טוען שהלימוד ועשיית המצוות הם עצמם הדבקות בקדוש ברוך הוא. הם לא אמצעי ליצור חוויה דבקות, אלא עצם הלימוד והעיסוק במצוות הוא עצמו דבקות בקדוש ברוך הוא. זה לא אמצעי לדבקות. מושג הדבקות הוא לא מושג חווייתי. מושג הדבקות הוא מושג אונטי, מטאפיזי. אני דבק בקדוש ברוך הוא במציאות, בלי קשר של מה אני מרגיש ואיזה חוויות אני עובר. ולחסידים, הדבקות זאת חוויה. אתה חווה איזושהי חוויה של דבקות בקדוש ברוך הוא. רב חיים וולוז'ינר מציע כנגד זה תפיסה שהדבקות זה מצב, זה לא חוויה. אם אתה דבוק בו, זו העובדה היא שאתה דבוק, גם אם אתה לא מרגיש שום דבר, זה לא משנה כלום. עובדתית אתה דבוק. איך? ברגע שאתה לומד תורה, זה בעצמו מצב של דבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר ככה, ותראו הבדל יפה שהוא עושה. ויכוון להתדבק בלימודו, אני קורא עכשיו, בו, בתורה, בו, בקדוש ברוך הוא. היינו, להתדבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. אז הלימוד זה הלכה, לא אגדה, הלכה. כשאתה לומד הלכה, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. ובזה הוא דבוק, בו יתברך ממש, כביכול. כי הוא יתברך ורצונו חד. כמו שכתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא ורצונותיו או ציווייו זה דבר אחד. קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא חד. אורייתא זה ציווייו של הקדוש ברוך הוא. כן? אז אם אתה עוסק במצוותיו, בציווייו או בהלכה בעצם, אז זה מצב שאתה דבק בקדוש ברוך הוא בלי קשר לחוויות בכלל. עובדתית אתה דבק בו. כי רצונו, והוא רצונו דבר אחד, נמצא בתוכך, אתה עוסק בו, בשכל שלך אתה עוסק בו, אז בעצם אתה והקדוש ברוך הוא בעצם במובן מסוים מדובקים. עובדתית, לא בגלל שיש חוויה דבקות, אוקיי? וכל דין וההלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו, שיהיה ככה דין, כשר או פסול, תמה וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. אז הלימוד של כל המצוות האלה, או ההלכות האלה, הוא בעצמו מצב של דבקות בקדוש ברוך הוא. שזה לגבי ההלכה. עכשיו תראו תוספת מאוד מעניינת, שקל לא לשים לב לעוקץ שיש בה. וגם אם הוא עסוק בדברי ההלכה, דברי אגדה, שאין בהם שום נפקות על שום דין, אז מה? מה השאלה שהוא בא לענות עליה? כאילו, אם זה ככה, הסברתי שעיסוק בהלכה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, כי הוא ורצונו דבר אחד. מה עם האגדה? מה עם הפסוקים בתורה שמתארים היסטוריה, לא מצווים ציוויים? או בגמרא, חלקים שהם אגדה ולא הלכה. זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין פה ציוויים. האם כשאני עוסק בזה, זה גם דבקות בקדוש ברוך הוא? אומר רבי חיים וולוז'ינר, לא פשוט. מה שאמרתי עד עכשיו זה רצונו, רצונו זה ההלכה. מי שעוסק בזה הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. מה עם דברי אגדה? אז הוא אומר, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, לא ברצונו, אלא בדיבורו. כי התורה כולה, בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שהתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה עוסק באגדה, זה בעצם לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי אין פה ציוויים, זה אגדה. ציוויים זה רק, למרות שמהאגדה אפשר ללמוד לקחים מה ראוי לעשות ומה לא ראוי לעשות. אבל לקחים זה לא מצוות, כי אין עליהם ציווי. ציווי זה רק ההלכה. ודבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, זה לימוד ההלכה. למה? כי בהר סיני נוצר הציווי. כשאנחנו דבקים בציווי, אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. גם כשאנחנו לומדים, לא רק כשאנחנו עושים את המצוות. כשאנחנו לומדים את הציוויים, או את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, זה דבקות בו. מה קורה אם אנחנו לומדים חלקים אחרים של התורה? לא ציוויים, אלא דברים אחרים, או בגמרא? זה לא להידבק ברצונו, כי זה לא רצונו. זה להידבק בדיבורו. הוא אמר את זה, אז לכן גם זאת דרך איכשהו להידבק בו. אבל שימו לב, פה הוא לא אומר שהוא בדיבורו אחד. הוא, רצונו, זה דבר אחד, הוא מחוברים. דיבורו זה הדברים שיצאו מפיו, זה לא הוא ודיבורו אחד. זו דבקות יותר נמוכה. למה? כי בהר סיני נולד הציווי. מהותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא מופיעה כאן, זה המצוות, הלכה. ולהידבק בקדוש ברוך הוא זה לעסוק בחלק ההלכתי. זה הלימוד שהוא הדבקות האמיתית. יש דבקות בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, דבקות סוג ב'. וזה כשאתה לומד את החלקים בתורה שהם לא מצוות. ושוב פעם רואים את המשמעות של היווצרותו, של היווצרותה של הספרה הזאת שנקראת ציווי, הספרה הנורמטיבית. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא הוריד משהו מעצמו לעולם. אנחנו עוסקים בזה, אנחנו בעצם מדובקים בו, כי זה לא שייך לפיזיקה, לחומר. זה הקומה הראשונה שנבראה בששת ימי בראשית. הקומה השנייה זה לא העולם החומרי, זה משהו רוחני, זה נורמות. בעצם זה חלק מהקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו הנורמות, הוא ורצונו דבר אחד. הקומה השנייה זה בעצם משהו מהקדוש ברוך הוא שנכנס לתוך העולם. זאת המשמעות של הר סיני, שהוא הכניס משהו מעצמו לתוך העולם. אני אסיים אולי בביטוי מעניין לדברים האלה, ברש"י הראשון על התורה. רש"י היה גדול פרשני התורה נחשב. הוא בחר משום מה לשים על הפסוק הראשון, הדיבור הראשון שלו על התורה, הוא בחר לשים את הקטע הבא. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? אז מה, כן, החודש הזה לכם זה פרשת בו. נכון, זו הפרשה השלישית בספר שמות. שואל רש"י, מה עם כל ספר בראשית ועוד שתיים ומשהו פרשיות מספר שמות? בשביל מה הם נכתבו? אומרים, משום כוח מעשה וגיד לעמור, יש איזושהי סיבה, צריך להסביר לנו למה יש לנו זכות על ארץ ישראל. אוקיי? מה עומד בבסיס השאלה הזאת? השאלה הרבה יותר מעניינת מהתשובה, התשובה מתקרחת. אבל השאלה היא שאלה נפלאה. כי השאלה בעצם אומרת, למה צריך את כל ספר בראשית ושתי פרשיות של ספר שמות? צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, למה? כי החודש הזה לכם זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. תורה זה המצוות. כל החלקים שהם לא מצוות זה תורה סוג ב'. זה לא תורה באמת. התורה באמת זה רצונותיו או ציוויו של הקדוש ברוך הוא. ולכן רש"י שואל בתחילת פירושו לתורה, אחרי שהוא מסביר את כל הפסוקים ואת כל האירועים וההיסטוריה והכל, הוא אומר לנו, דעו לכם, זה סוג ב'. מה שבאמת תורה זה החלק ההלכתי. והיה צריך בעצם להתחיל משם. את זה שמו פה כדי שנדע, וזכות על ארץ ישראל וכל מיני דברים כאלה, אוקיי, צריך את זה גם. אבל בעצם, ההלכה היא תמציתה של התורה. וזה האופן שלנו להידבק בקדוש ברוך הוא, ולא בכדי רש"י שם את זה בתחילת פירושו לתורה, הוא בא להגיד לנו מה זאת תורה. וזה מחזיר אותנו חזרה למה שאמרתי קודם, שבאמת במעמד הר סיני, כשניתנת תורה, מה שניתן שם, מה שנוצר שם, זה המושג ציווי, או גזרה בעברית, ציווי זה הביטוי המושאל. הספירה הנורמטיבית נוצרה שם, וזו המשמעות בעצם של מתן תורה, אני חושב ככה לפחות. אוקיי, עד כאן, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, זה הזמן. כמו פעם קודמת, חגי, לא שומעים אותך. יש איזה חרחורים כאלה, לא ברור לי מה זה. לא שומעים. אוקיי, עוד מישהו?
היי רבי מיקי.
כן, כן.
היי, כתבתי קודם בטקסט שמה, לגבי מה שאמרת, לגבי אי אמונה שהציווי בהר סיני. אז כתבתי שמצד אחד זה הגיוני שהוא לא יענש, כי הוא בעצם לא לוקח חלק בתוך המערכת הנורמטיבית. אבל לכאורה מהמסורת והתורה אנחנו לומדים שבעצם אין חילוק. זאת אומרת, איך אפשר בכלל להעניש אדם אם הוא, אם הוא לא, אם לא יודעים בכלל אם הוא עשה עבירה בידיעה או לא בידיעה של מעמד הר סיני?
באמת אי אפשר להעניש אותו, רק אם יודעים.
אבל התורה אנחנו רואים שכן הענישה.
לא נכון, איפה אתה רואה שהתורה הענישה? אני לא רואה.
לכאורה סקלו אותה או לא?
מה?
סקלו מספר אנשים, לא?
את מי? סקלו את המקושש, את המקלל, כי הם, הם האמינו בתורה, מי אמר שהם לא האמינו בתורה? אז כולם האמינו, הם היו במדבר, הם קיבלו את התורה בעצמם, אז הם לא האמינו במעמד הר סיני, הם היו בו.
אז את אומרת שמאז מעמד הר סיני בעצם עם ישראל לא הייתה שום...
לא, פתאום, מאז מעמד, שם ברור שהם האמינו במעמד הר סיני, כי הם היו בו. מי שם והלאה זה תלוי. מי שמאמין במעמד הר סיני ועושה עבירה יענש. מי שלא מאמין במעמד הר סיני ובגלל זה הוא עובר, הוא לא יענש.
אבל חז"ל לא אמרו את זה בשום מקום. זאת אומרת, אם זה היה כל כך ברור, מישהו היה צריך להגיד את זה, הרמב״ם, שדייקת בו נכון, אבל הרמב״ם בעצמו, אם הוא היה חושב את זה, אני מניח שהוא היה אומר את זה.
לא, לא, הוא אמר את זה, מה זאת אומרת?
שלא מאנישים?
מה זאת
אומרת? זה לגבי אומות העולם, בסדר.
מה שבלי הציווי, זאת לא מצווה. זה סתם, עזוב את כל, עזוב את כל המקורות. אונס רחמנה פטרי. נכון? זה כתוב בגמרא. זה לא אונס? בן אדם לא יודע בכלל שהוא חייב, הוא לא מאמין שהוא חייב, אז הוא לא אנוס? אין לך אנוס גדול מזה.
הרב, הרב אמר לי קודם שבעצם ההזהרה היא באה כדי שצריך שיהיה איסור כדי שבאז אתה מקבל עונש. אבל אם באמת לא הייתה הזהרה, אתה יכול לקחת מהשבון את העונש. זה גם מוכן. אבל למה שיהיה עונש אם אין בכלל איסור?
לא, לא, לא. לא נכנסתי שם לחינוך, בחינוך יש עוד כמה טוויסטים לוגיים, לא, לא יכולתי להיכנס לשם כאן. זה באמת שאלה גדולה. בחינוך משמע שאין מצב כזה שבו יהיה עונש בלי עזרה. זה לא שיש עונש בלי עזרה, ואז זה באמת סתם מקח וממכר. ואם יש עזרה, אז העונש ניתן... לא, לא יכול להיות, כי אחרת תחשוב. אחרת למה חז"ל אומרים, עונש שמענו עזרה מניין? מי אמר שיש עזרה? אז זה עונש מקח וממכר. מאיפה אתה מניח שחייבת להיות עזרה? כי אין דבר כזה עונש בלי עזרה. ברור. יש שם עוד כמה טוויסטים לוגיים, אבל זה לפעם אחרת. עוד מישהו? אוקיי, אז אנחנו עוצרים כאן, שיהיה לנו חג שמח, שבת שלום.
חג שמח, שבת.